אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, אנחנו במאמר, בהקדמת ספר הזוהר, מאמר מוליך החמורים, אנחנו בעמוד 6, בתוך אות פ"ה, שורה שנקראת עצם הנקודה האמצעית. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, יישאלו במהלך השיעור.
אז אנחנו לומדים כאן איך אדם שרוצה לעלות במדרגות רוחניות מהמצב שנמצא בעולם שלנו במציאות המורגשת בנו ורוצה לעבור למציאות העליונה, אז כדי לשנות את עצמו הוא נזקק לכוח החיצון הנוסף שאין בו, רק נקודת הרצון קיימת בו הקטנה, וכל היתר הוא צריך לקבל מבחוץ, וכל הכוחות האלו שמעלים אותו מה מצב הנוכחי למצבים המתקדמים יותר, הם סך הכל נקראים מוליך החמורים, כי החומר, החמור זה החומר שלנו, הרצון לקבל, שמקבל כל פעם שינוי, ועל ידי זה אנחנו עולים, הולכים בדרך הרוחנית, והכוח המשפיע על הרצון שלנו ומשנה אותו כל הזמן. החמור שלנו כל פעם משתפר ומשתפר ומשתפר על ידי זה שהמוליך החמורים עובד עליו. ואז כשאנחנו מגיעים לסוף הדרך, אז החמור הזה ממש נעשה לבן. כן, כמו מספר על משיח. נו.
זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר מוליך החמורים, אנחנו באות פ"ה, שורה עצם הנקודה. עצם הנקודה האמצעית נקרא אני, ואבא ואמא הם הוויה השורים על אותה נקודה, כי על כן הם סתומים עליונים שלא נגלים, שאין למחשבה השגה בהם כלל. וזה אני הוויה, והכל אחד, שהם נחשבים לאחד, כי על כן נקרא גם הנקודה בשם אבא ואמא. כלומר, ומקדשי תיראו, שעצם הנקודה נבחנת לקודש כמו אבא ואמא, כי הם אחד. ותדע שהאורח שהולכים בו רבי אלעזר ורבי אבא אינו כפשוטו, אלא הוא, כמו שכתוב, אורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. ונאמר שרבי אלעזר הלך לראות את רבי יוסי ברבי שמעון בן לקוניה חותנו. יש בזה רמז לשיעור המדרגה שעומדים בה אז. כי לזרענפין יש אבא ואמא של עצמו, אבא ואמא עילאין, גם יש לו אבא ואמא של אשתו, שהם אישסות. ותחילה משיג הזרענפין לאבא ואמא של הנוקבה שלו, שהם אישסות, מוכין דנשמה. ואחר כך עולה למדרגה יותר גבוהה, ומשיג לאבא ואמא של עצמו, שהם אבא ואמא עילאין, מוכין דחיה. והנה הצדיקים ההולכים במדרגות הם מרכבה לזרענפין, וכיוון שהאורח שהולכים בו רבי אלעזר ורבי אבא היה במוחין דנשמה, על כן בא הרמז שרבי אלעזר הלך לראות את חותנו, אבא ואמא של הנוקבה שלו, שהיא מוחין דנשמה. והעניין ההוא של מוליך חמוריהם המחמר אחריהם הוא הסיוע לנשמות הצדיקים הנשלח להן ממרומים, בכדי להעלותן ממדרגה למדרגה. כלולי הסיוע הזה, שהקדוש ברוך הוא שולח לצדיקים, לא היו יכולים לצאת ממדרגתם ולהתעלות יותר למעלה. ולכן לפי מעלתו ומדרגתו של כל צדיק, שולח לו הקדוש ברוך הוא נשמה גבוהה ממרומים, המסייעת לו בדרכו. והנה בתחילה, אין הצדיק מכיר את הנשמה ההיא כלל, ונדמה לו שהיא נשמה נמוכה ביותר שנתלוותה עמו בדרכו. וזה נקרא עיבור נשמת הצדיק. כלומר, שהנשמה של מעלה עוד לא גמרה הסיוע שלה, ועל כן אינה ניכרת כלל מי היא, אלא אחר שגמרה כל הסיוע שלה, והביאה את הצדיק למדרגה הרצויה, הנה אז ניכרת אצלו ורואה את רוממותה. וזה נקרא גילוי נשמת הצדיקים. והנה נשמה זו שבאה לסייע לרבי אלעזר ורבי אבא, הייתה נשמת רבי אמנון הסבא, שהיא נשמה מאוד נעלה ואין קץ לרוממותה, שהיא אור יחידה. אמנם בתחילה באה עליהם בדרך עיבור, ולא הכירו בה יותר, אלא רק במידתו של מוליך החמורים, הפשוט, בעל החמורים, שאומנותו להעביר נוסעים על חמוריו ממקום למקום, והוא עצמו הולך ברגל לפני חמוריו ומוליכם, ועל כן נקרא מוליך חמורים. ואמר רבי אבא, נפתח פתחי התורה שאתה השעה והזמן להתקן בדרכנו לפתוח את צינורות הנשמה על ידי פתיחת שערי סודות התורה, כדי שיתקנו בדרך השם שהולכים בה. וביאר רבי אלעזר הפסוק של שבתותיי תשמורו, מבחינת המדרגה שהיה עומד בה, ממוכין דאישסות, שנקראת לראות את חותנו.
קצת יותר לחשוב על הייחוד. המאמר הוא מאוד מרגש, מאוד ברור, ולכן שוכחים.
ועל כן באר ששבת עצמה היא בחינת זון, שאינם עוד קודש, אלא שהם ממשיכים מקודש, ממוכין דאישסות, שהזון ממשיכים ביום השבת. ועל המוכין האלו דרשו את הכתוב, ומקדשי תיראו. כי החוכמה הבאה לזון ממוכין תתאין דאישסות, עוד נוהגת בהם מראה, כי הם עוד עומדים לשאלה, ועל כן יש בקודש ההוא בחינת יראה. וכאן סייע להם מוליך החמורים, וגילה בהן סוד מוכין דחיה. כי את שבתותיי תשמורו, ביאר על שבת עליונה ושבת תחתונה, הבאים ביחד על ידי עליית זון לאבא ואמא, ונעשים הזון עצמם קודש ריבוע בתוך עיגול. ועליהם לא נאמר יראה, אלא תשמורו לבד. כי המוכין דחיה דוחים כל החיצוניים, וכל הדינים יוצאים ממנה ביום השבת. ומבחינה זו אין שם יראה, והכתוב ומקדשי תיראו, ביאר להם על נקודה האמצעית, המשמשת בגר דאבא ואמא, גר של מוכין דחיה, שאין בה השגה כלל, ובה יש יראה. ובזה גמרה הנשמה את תפקידה, כי הביאה אותם להשגת מוכין דחיה, ואז זכו לגילוי נשמת הצדיק. כי אתה הכירו את ערכה של אותה הנשמה, ועל כן ירדו רבי אלעזר ורבי אבא, ונשקו את מוליך החמורים. כי השגת המעלה מתבארת בפעולת נשיקה. אמנם באמת עוד לא נגמר תפקידה של הנשמה ההיא, כי עוד היה לה לסייע להם בהשגת אור היחידה. אלא כיוון שהשגת חיה בלבדה היא מדרגה שלמה בפני עצמה, לפיכך נבחן שהנשמה נתגלתה להם בשיעור זה. וזה שהם חשבו שהוא בנו של רב המנון הסבא, ולא רב המנון הסבא עצמו, כי רב המנון הסבא בחינת יחידה, ובנו בחינת חיה. ועל כן לפי שלא השיגו אתה, אלא רק בחינת חיה, על כן עוד טעו בו, וחשבו שהוא בנו של רב המנונה. אמנם אחר שהודיע להם סוד הכתוב של בניהו בן יהוידע, שהוא גילוי מדרגת יחידה, אז נגלה עליהם בשלמותו, וראו כי הוא רב המנונה סבא עצמו. וזה שאמר להם, אל תשאלו מי אני, כי הרגישו בעצמם שעדיין אינם מכירים אותו לגמרי, כי עוד לא נגמר תפקיד סיועה של הנשמה, ועל כן הפצירו בו שיגלה את שמו. אמנם השיב להם שלא ישאלו לשמו, כי עוד צריכים לגילויים של סודות התורה, כלומר שהאורח עוד לא מתוקן לגמרי. ואמר להם, אלא אני ואתם נלך ונעסוק בתורה, כי אתם עוד צריכים אותי לסייע לכם בעסק התורה. וכל אחד יאמר דברי חוכמה להאיר את הדרך, כי צריכים עוד להאיר את הדרך, כי עדיין לא באנו למחוז חפצנו. עוד פיוו. אמרו לו, מי נתן לך ללכת כאן, להיות מוליך המורים? אמר להם, היוד עשתה מלחמה בשתי אותיות, בחף ובסמך, כדי שיבואו להתקשר עימי. הקף לא רצתה להסתלק ממקומה ולהתקשר עימי, מאחר שאינה יכולה להיות רגע אחד אלא בו, בכיסא. הסמך לא רצתה להסתלק ממקומה, משום שצריכה לסמוך את אלו הנופלים, כי בלי סמך אינם יכולים להיות. עוד פי זין. היוד באה אליי יחידה, נשקה אותי וחיבקה אותי, ובכתה עימי, ואמרה לי, בני, מה אעשה לך? אבל הנה אני מסתלקת ומתמלאת מכמה דברים טובים, ואותיות נסתרות עליונות ומכובדות, ואחר כך אבוא אליך, ואני אהיה עוזרת לך, ואתן לך נחלת שתי אותיות, שהן יותר עליונות מאלו שהסתלקו, שהן יש יוד עליונה ושין עליונה, שהן יהיו לך אוצרות מלאים מכל. ומשום זה בני, לך והיה מחמר אחר חמורים, ועל כן אני הולך בכך. מוליך החמורים הוא עיבור נשמת הצדיק, הבא לסייע להולך בדרכי השם, לצאת ממדרגתו ולבוא למדרגה יותר חשובה, כדוגמת המחמרים המסיעים אנשים ממקום למקום על חמוריהם. והנה בעת ההיא, גם הצדיק נופל ממדרגתו הקודמת, ובא לעיבור של מדרגה חדשה, כמו בחינת הנשמה, שבאה לסייע לו, ובחינת עיבור, פירושו, הסתלקות מוחין, ואת זה רצו לדעת ממנו, איך סיבב הקדוש ברוך הוא, שאתה באת בעיבור אלינו, שעל ידי זה באנו להסתלקות המוחין. ומי נתן לך ללכת כאן להיות מוליך חמורים? אמר להם, היוד עשתה מלחמה בשתי אותיות, בחף ובסמך, כדי שיבואו להתקשר עימי. יוד חוכמה, ומדרגת המוחין דנשמה נקראת כס, מלשון כיסא הכבוד, משום שהמוחין דחוכמה באים בה בלבוש וכיסוי ואינם מגולים. ובעת הגיע הזמן להשגת המוחין דחיה, יוד דהוויה, המדרגה שבאתי לזכותכם בה, הנה באמת רצתה החוכמה לקשר בי גם המוחין דכס, מוחין דנשמה, שהייתה בכם מקודם לכן, והיוד עשה מלחמה עמהם. אמנם, כף לא רצתה להסתלק ממקומה ולהתקשר עמי, מאחר שאינה יכולה להיות רגע אחד, אלא בו, כי המלכות דעליון המתלבשת בתחתון הוא כף. ובעת שרצתה כף לרדת מעל הכיסא, הזדעזע הכיסא, וכל העולמות הזדעזעו ליפול, כי כל התקשרות המדרגות זו בזו, מראש האצילות עד סוף העשייה, היא על ידי מלכות דעליון המתלבשת בתחתון. ועל כן אינה יכולה לרדת ממקומה, ממדרגת אישסות, שהיא קומת נשמה, אפילו רגע אחד, כי אי אפשר לעשות הפסקה במדרגות. והסמך לא רצתה להסתלק ממקומה, משום שצריכה לסמוך את אלו הנופלים, כי בלי סמך אינם יכולים להיות, כי הסמך עצם המוחין שהנשמה מקבלת מחבד חגת דאבא ואימא, שהם משפיעים לזון בעת קטנותן וסומכים אותם שלא ייפלו מאצילות לחוץ, ועל כן צריכה להיות בקבע במקומה בלי שינוי. והעניין הוא כי המדרגות קבועות הן, ורק הנשמות מקבלות שינויים בעת הליכתן ממדרגה למדרגה. ולפיכך לא רצו המוחין של הנשמה להתחבר עם היוד, שהיא קומת החוכמה, ולהתקשר בנשמת רב המנון הסבא בעת ירידתה לסייע לרבי אלעזר ורבי אבא. כי היו צריכים לבניין והמשכת מוחין על הסדר מחדש, החל בעיבור ועד קומת חיה. ולכן אמר שהיוד באה אליו יחידה, כלומר שבאה אליו בלי המוחין דחבד חגת דאבא ואימא, הנקרא סמך. ונודע שקומת חוכמה אינה יכולה להתלבש בלי קומת חסדים הנמשכת מהסמך, וכיוון שהיוד באה יחידה בלי קומת חסדים, על כן נשקע אותו וחיבקה אותו ובכתה עמו ואמרה לו, בני, מה אעשה לך? כלומר שנשקע אותו וחיבקה אותו, כי רצתה להתלבש בלי חסדים. ועל כן בכתה עמו ואמרה, בני, מה אעשה לך? הרי אין לי שום תחבולה להתלבש בך. ואני מסתלקת ומתמלאת מכמה דברים טובים ואותיות נסתרות עליונות ומכובדות, כלומר, על כן אני מוכרחה להסתלק עכשיו, ואתה תבוא בעיבור כדי שתבנה מעצמך בכל הבחינות של עיבור יניקה, מוחין מחדש. ואז אחזור אליך במוחין שלמים ומלאים מכל. ותדע שזה נוהג בכל מדרגה חדשה, כי כל זמן שהאדם צריך לקבל מדרגה חדשה, הוא מחויב לבוא להסתלקות המוחין הקודמים, וכמו שלא הייתה לו שום מדרגה מעולם להתחיל מחדש לקנות נפש, הנקרא עיבור, ואחר כך יניקה שהוא אור הרוח. ולכן אמרה, שמשום זה בני, לך והיה מחמר אחר חמורים. כי בשביל שאי אפשר להמשיך כלום מהמדרגה הקודמת, על כן אתה צריך לעיבור מחדש, הנקרא מחמר אחר חמורים. ואתן לך נחלת שתי אותיות, שהן יותר עליונות מאלו שהסתלקו, שהן יש. המוכין דחיה, הנקרא נחלה דאבא ואימא, נקראים יש, כי יוד חוכמה והשין בינה, שהן ודאי חשובות יותר מאלו המוכין דנשמה שהסתלקו. ויהיו לך אוצרות מלאים מכל, כמו שכתוב, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם אמלא.
יש שאלות, בבקשה.
אפי מבית קבלה לעם ברחובות שואל, מתי זוכים לעיבור נשמת צדיק בעבודה?
מתי שרוצים לעלות? אין שום בעיה. הסולם המדרגות, הוא אומר לך, לא משתנה. הכוחות שפועלים במדרגות הם לא משתנים. הכל זמין, הכל מחכה להפעלה. מפעילים אנחנו. אין לנו מה לחכות משום דבר. תלחץ על הכפתורים, תפעיל את שם כל מיני דברים, וזהו, והכל יעבוד. אתה צריך להפעיל. זה מכונה שהיא נמצאת לרשותך, בבקשה. לכן מתי? זה תלוי באדם. מתי שירצה? כן.
סף מקבוצת ירושלים שואל, האם האדם שיש לו סיוע ממוליך החמורים, הוא מגלה שזה סיוע?
כן, מגלה. ודאי. אפילו לפני שמכיר מאיפה ומה, אפילו ללא עמקות, מגלה. כמו תינוק מגלה שיש מישהי שמטפלת בו. משהו גדול, חם, אוהב, הוא לא מרגיש אוהב, הוא מרגיש שיש מישהו שמטפל בו. אפילו לא רואה, רק מריח. ריח זה קודם כל. רוב התאים שלנו במוח הם תאי ריח.
פשה ממוסקבה שואל, מי הוא מוליך החמורים? האם בסופו של דבר כולנו נצטרך להיות מוליכי חמורים?
לא, זה לכל אחד כוחות מיוחדים מלמעלה. זה האור, זה בעצם הבורא, הכוח השפעה שמתלבש, הוא המוליך, זה לא אנחנו. אנחנו המסיעים. כן.
אמרת באמצע הקריאה לחשוב על האיחוד. התחלתי לחשוב על האיחוד ולא הרגשתי שמשהו משתנה. מה שאמור לקרות?
לא יודע. אתה חושב שמיד צריך לקרות משהו?
אני לא יודע.
אני אמרתי לי לחשוב שאולי שוכחים. הרגשתי ששוכחים. הסיפור הוא מושך תשומת לב, ואז שוכחים על הכוונה ועל מטרה, מה אנחנו צריכים. אלה נהנים אם מקבלים הנאה, כבר יש בעיה. הנאה סותמת את החיפוש.
מה אני אמור לחפש פה?
אני הולך. כן? זהו. אז יש כמה סוגי הליכה. אני הולך עם החבר, אולי חמורים לידינו, לא חשוב מי ומה, ואנחנו מתהילים. ההנאה במקום, כי אנחנו הולכים ומקבלים הנאה עם כל צד שאנחנו הולכים. הדשא, ציפורים, רוח, אוויר, שמש, כן, נהנים. למה זה נקרא טיול? ההנאה מקבלים מההליכה. ויש אחרת, הולכים, מזיעים קשה, מקללים את הדרך והכל. למה? כי רוצים להגיע למטרה, ואי אפשר ללכת ולהגיע אליה בצורה יפה, והדרך היא דרך שהיינו יכולים לוותר עליה. כן? אלה לקפוץ למטרה אם היה אפשר. אז יש כמה, אתה רואה, התייחסויות לדרך, או כטיול או כאמצעי. הטיול זה לא אמצעי, זה המטרה בעצמו. אנחנו משיגים בזמן שנמצאים בו. לא. עכשיו, אתה צריך לבחור בעצמך, באיזה תהליך אתה נמצא, האם אתה הולך בכלל, האם אתה נמצא בטיול, או האם אתה נמצא בהליכה למטרה. כשאנחנו קראנו, הרגשתי שאנשים פתאום נמצאים בטיול, שהם נהנים מהקריאה בעצמה. טוב להם ככה. לא שום דבר קדימה, שם, לא, יפה, איזה מספר, איזה יפה, כל מילה, איך אני נהנה. זה טיול. לכן אמרתי שחסרה כאן עוד איזה נטייה. כן? זהו, לכן הזכרתי להם את זה. הבנת? נו.
אז סך הכל בזמן הקריאה זה נראה, צריך להתייחס לזה, לכל מה שקורה פה כאמצעי.
עכשיו תחשוב. אתה רוצה שאני אמשיך? עכשיו תחשוב. צריך להשאיר לך גם כן משהו. בבקשה.
עוד פייחת. סמכו רבי אלעזר ורבי אבא, בכו ואמרו, לך רחב על החמור, ואנחנו נהיה מחמרים אחריך, שהוא ירכב, והם יוליכו החמור. אמר להם, ולא אמרתי לכם שפקודת המלך היא, עד שיבוא אותו מוליך החמורים, רומז על המשיח, שכתוב עליו, אני ורוכב על החמור. אמרו לו, הנה את שמך לא אמרת לנו, ומקום מושבך איפה הוא? אמר להם, מקום מושבי הוא טוב ורב ערך אצלי, והוא מגדל אחד הפורח באוויר, הרב והמכובד. ואותם הגרים במגדל הזה הם הקדוש ברוך הוא, ואני אחד. וזהו מקום מושבי, והוגליתי משם, ואני מחמר אחר חמורים. הסתכלו בו רבי אבא ורבי אלעזר, והיו מותאמים להם דבריו, שהיו מתוקים כמן וכדבש. אמרו לו, אם תאמר לנו שם אביך, ננשק את אפר רגליך. אמר להם, ולמה זה? אין דרכי בכך להתגאות בתורה.
כאן זה כל מילה היא ודאי אומרת על משהו. ננשק אפר לגריך, רגליך, שם, שם אביך וכן הלאה. זאת אומרת, זה הגילויים כאלה שהם רוצים לגלות, זאת אומרת, לעלות לכאלו דברים. נראה, בכמה... על משהו נקבל הסבר.
אתה שהכירו גודל מעלתו, לא יכלו...
אמר להם, לא? איפה אתה?
אתה שהכירו גודל מעלתו, לא יכלו לסבול בחינת העיבור שלו לצורכם. ועל כן אמרו לו, כי אתה שכבר השיגו המוכין, אם כן, די לו, והוא יכול לצאת מעיבור. ואם אולי יש להם עוד מה להשלים, יוכלו בעצמם להיות בעיבור, ולמה לא לסבול בשבילם? לכן אמרו, לך רחב על החמור, ואנחנו נהיה מחמרים אחריך. אמר להם, ולא אמרתי לכם שהיא פקודת המלך, עד שיבוא אותו מוליך החמורים, הכוונה היא שלא ישאלו לשמו, משום שצריכים עוד לגילויים של סודות התורה, ורמז להם כאן עוד, כי הכוונה היא על יחידה שחסר להם, שהוא קבלת פנים של המלך המשיח. וזה הרמז, עד שיבוא אותו מוליך החמורים, שמלך המשיח הוא עני ורוכב על החמור, ופקודת המלך היא, עד שיבוא אותו מוליך החמורים, כי מצוות המלך היא עליו לסייע להם עד שיזכו לאור היחידה. ולכן אמרו לו, הנה את שמך לא אמרת לנו. כיוון שלא אמרת לנו את שמך, שהוא משום שעוד לא השגנו ממך מה שצריך לנו להשיג, אם כן, על כל פנים, תוכל לומר לנו מקום מושבך, איפה הוא? מקום מדרגתך, שבזה נדע על כל פנים מה שחסר לנו מלהשיג ממך. אמר להם, מקום מושבי הוא טוב ורב ערך אצלי, כלומר, מקום מדרגתי הוא טוב ונישא לגבי המדרגה שאני עומד בה עכשיו. כי אתה גם ממני עצמי הוא נפלא מהשגתי. והוא מגדל אחד הפורח באוויר, מגדל זה היכל המשיח, והגרים במגדל הזה הם הקדוש ברוך הוא ואני אחד. כי המשיח אני ורוכב על החמור, ומה שמכנהו הרב והמכובד, כי סתם מגדל הפורח באוויר הוא בינה, אבל כאן שעומד על החלו של המשיח, על כן מציין אותו בשם מגדל אחד הפורח באוויר הרב והמכובד, ואומר, וזהו מקום מושבי, והוגלתי משם, ואני מחמר אחר חמורים. כלומר, מקום מושבי הוא במגדל, אבל עכשיו הוא נפלא ממני, כמו שאמר מקודם לכן.
קיבל ירידה.
עוד פייטט.
בסדר? לא, נמשיך עוד קצת.
אבל מקום מגורי אבי היה בים הגדול, והוא היה דג אחד שהיה מסבב את הים הגדול מעבר לעבר. והיה גדול ומכובד וזקן ושבע ימים, עד שהיה בולע כל שאר דגי הים, והוציאם אחר כך חיים וקיימים ומלאים מכל טוב העולם. ובכוחו היה שט כל הים ברגע אחד. והוציאני כחץ ביד אדם גיבור, והחביאני באותו המקום שאמרתי לכם, במגדל הפורח באוויר, ושב למקומו ונסתר בים ההוא. באור הדברים, הזיווג הנעלם מכונה דג אחד, הרומז לשער הנון, והים הגדול הוא המלכות. והנה כל הזיווגים שמעתיק דאצילות ולמטה, אינם כוללים כל ים הגדול, כל ספירותיה של המלכות, אלא רק תת ראשונות של המלכות, והמלכות דמלכות אינה בכלל הזיווג. כי היא נשארת, כמו שכתוב, נתיב שלא ידעו עית. אמנם בעתיק יומין יש זיווג גם על המלכות הזו, שיתגלה רק בגמר תיקון. ורב אמנונה יצא מהזיווג הנעלם ההוא שבעתיק יומין, ועל כן קורא לו בשם אבא שלי, ואומר, מקום מגורי אבי היה בים הגדול, כלומר שהזדווג עם המלכות הנקראת הים הגדול, ושמה תאמר שכל הפרצופים מזדווגים על המלכות, לזה אומר, והוא היה דג אחד שהיה מסבב את הים הגדול מעבר לעבר. כלומר, שהוא בחינת זיווג של שער הנון, שמזדווג עם הים הגדול מכל הבחינות שבה, מכתר עד מלכות, מעבר לעבר, לרבות גם על המלכות דמלכות. והוא גדול ומכובד וזקן ושבע ימים, כי הוא נקרא בשם עתיק יומין. וממנו ולמטה אין הזיווג הגדול הזה במציאות. ונאמר שהיה בולע כל שאר דגי הים, כי הזיווג הגדול הזה בולע בתוכו כל הזיווגים והנשמות שבכל העולמות כולם, כי כולם נכללים ומתבטלים בו, ומהתקללות זו נקראים כולם בשם נונים, דגים. ואחר התיקונים הגדולים הבאים לאחר הזיווג הזה, חוזר ומוליד כל אלו המאורות והנשמות שבלה אותם בעת הזיווג. והם חיים וקיימים לנצח, כי כבר התמלאו מכל טוב העולם, מכוח שבלה אותם על ידי הזיווג הגדול שלו. והיה שעת כל הים ברגע אחד, כי כל הזיווגים שמעתיק יומין ולמטה, באים בהתלבשות הספירות זו בזו, שהתלבשויות אלו נבחנות כמו הפסקות בדרך הזיווג, עד שהטיפה באה ליסודות זכר ונוקבה, מה שאין כן בזיווג הגדול של עתיק יומין, הוא בלי שום התלבשות, ועל כן נבחן שהזיווג הוא ברגע אחד. ושט בכל הים ברגע אחד, בלי שום התלבשות, והוא בכוחו מחמת רוב הגבורות הנכללות בזיווג זה. והוציאני והוליד אותי כחץ ביד איש גיבור. אמנם גבורות אלו אין להן שום דמיון לגבורות הנוהגות בזיווגים שלמטה מעתיק יומין, אלא שהן, כמו שכתוב, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אמנם ודאי אין לידה בלי גבורות, כי זרע שאינו יורה כחץ, אינו מוליד. ולכן נאמר, והוציאני כחץ ביד אדם גיבור. והחביאני באותו המקום, שאמרתי לכם, במגדל גדול ומכובד, שגרים בו הקדוש ברוך הוא ואני אחד. והוא שב למקומו ונסתר בים, כלומר לאחר שהוליד אותו והסתיר אותו במגדל גדול ומכובד, חזר לזיווג שלו ונסתר במקומו כלפנים.
נו, סיפור יפה. אין בזוהר הרבה כאלו. זה אחד מהמקומות ככה שבעל הסולם מתפרץ. כן,
יש הרבה שאלות בנושא של ההנאה. שואל אותנו משה מאילת, אם אני נהנה זה אומר שאני רחוק מהמטרה? לא נהנים בדרך של חוכמת הקבלה?
למה? מטרת הבריאה היא ליהנות, להיטיב לנבריו, שאנחנו נהנים. זו מטרת הבריאה. איך הוא אומר ככה? שמי שנהנה הוא רחוק מהמטרה. יכול להיות מי שנהנה קרוב למטרה. זה, זה, זה לא עניין של התענוג עצמו, אלא סוג התענוג. יש תענוג של העבריינים ותענוג של הצדיקים.
שואל את זה בהמשך למה שאמרת קודם, שהנאה סותמת את החיפוש.
הנאה בכלים דקבלה סותמת את החיפוש, אז אין לך מה לחפש אם אתה נהנה. לכן אם אנחנו נהנים מהמאמר, אנחנו מפסיקים לשאול בשביל מה אנחנו קוראים. כי הרי בשביל מה אני נהנה? כבר אין לי שאלה. שאלה זה נקרא מקום חיסרון. אז אין לי חיסרון. אני נהנה. זאת אומרת, פעם שהתחלתי לקרוא, אני הייתי במטרה בדרך, להמטרה, פתאום באמצע דרך התחלתי לקבל תענוגים. התחלתי לקבל תענוגים, הדרך הפכה להיות לא למטרתית, אלא לטיול. שאני הולך ככה באיזה גבעה יפה, כותב איזשהו פרח, ככה נושם, ציפורים, אוויר, הכל יפה, טוב. אז מה יש לי לעשות? אני נהנה, אין שאלה, אין חיפוש. לכן אמרתי, איפה החיבור? האם זה, הוא קיים בדרך? ברגע שאתה חושב על חיפוש, אתה רואה שאתה בחיסרון. ואז זה לא טיול. כן?
אז שי מבית קבלה לעם תל אביב שואל, אז מהי הנאה מטרתית?
הנאה מטרתית, ליהנות מהשפעה. ליהנות מהשפעה, דיברנו, אפשר רק אם אני אוהב למי שאני משפיע. איך אני מגיע לאהבה? על ידי תיקון, משנאה לאהבה. מי עושה את התיקון? האור העליון. מתי? מתי שאני אבקש. מתי אני אבקש? מתי שהחברה תחייב אותי לבקש. מתי תחייב אותי לבקש? מתי שאני יכניע את עצמי כלפי החברה וימצא בה הכוח הזה שיחייב אותי. מתי אני יכניע את עצמי כלפי החברה סוף סוף? כן? מתי שאנחנו נעבוד על זה יחד עם החברים. זהו. ובזה אנחנו נתקעים. כן.
יש הבדל לצאת לטיול לבד או לצאת לטיול עם חבר?
מטרה היא מושגת בקבוצה. אנחנו לא יכולים לצאת למטרה אם זה לא מקום איפה שאנחנו משיגים את המטרה. השגת המטרה זה בחיבור בין החברים. אז מה זה נקרא לצאת עם חבר? בלי חבר אני לא מבין.
אם אני יוצא לטיול, אם אני יוצא לטיול לבד, אני יכול לאבד את הדרך, בדרך אני יכול לאבד את עצמי. אם אני יוצא עם חבר, הוא נותן לי את האפשרות כל הזמן לא לאבד את הדרך.
בטיול אין דרך. טיול זה סתם טיול. נהנים סתם. אני מטייל בפארק. אז אני מטייל. לא אכפת לי אפילו לאן ללכת. אני לא חושב, אתה רוצה לכאן, בוא נכאן. זה לא חשוב לאן. נשב, שוב נלך.
אי אפשר לצאת לטיול ולהציב מטרה?
לא, זה לא נקרא טיול. זה לא נקרא טיול. טיול זה נקרא שנהנים בזה שמטיילים. מהמקום עצמו, כל פעם, כל רגע. לא מהשגת המטרה, שאז כל הדרך עד המטרה הזו, העבודה הגיעה. אתם לא שומעים מה שאני אומר. זה אנחנו צריכים כל פעם לבדוק. אנשים שנהנים מזה שלומדים תלמוד עשר הספירות. נהנים מהשגה. השגת סתם גשמית. פלפולים, ככה וככה, זה נקרא אצלם טיול, אין מטרה. נעבור לחלק הבא, לתלמוד עשרה ספירות.
נעבור לחלק הבא של השיר.